אחרי שביררנו פחות יותר, שלמעשה הקדוש ברוך הוא מחזר אחרינו לא פחות ולא יותר מאשר בחצר הביתית שלנו, במעשים של כל אחד ואחד, או כשלנו של אחד בעלי המוסר שאמר לתלמידו, תעבוד את השם בשכל שלך, במידות שלך, עם הלב שלך. אתה לא צריך להתעבוד לשולחנם או לשולחנו של אף אחד אחר. הקדוש ברוך הוא מתגלה בחצר הביתית שלך, במראות היומיומיים שלך, לא מעבר לימו, לא בשמיים לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ונעשינה, אלא קרוב אליך הדבר, לפיך ולמחה לסותו. כן. במילה מתוך הגישה הזו, אנחנו צריכים להתאמץ, לראות בכל מאורה ומאורה הזדמנות למפגש עם ריבונו של עולם. אנחנו צריכים להאמין שכל מאורה, ולא קטן ביותר, הוא בעצם גונז בתוכו, כן, מקפל בתוכו, השתמש בדבריו של הרב קוק במוסר אביך, מקפל בתוכו עולם ומלואו. זה קצת נשמע מוזר, כן, כי אנחנו רגילים לתפיסה כמותית, ולא עולה על דעתנו שזה רחש קל של איזה מאורה, מה סך הכל קרה? סך הכל מאורה קטן, קיקיוני, מאוד מאוד מקומי. הנטייה היא לדוש בעקב מעשים כאלו, מבלי להניח כלל, שמאורה מן הסוג הזה הוא לא פחות ולא יותר מקריאה אלוקית. אבל לפי מה שלמדנו כאן, לפחות אנחנו משתדלים ללמוד כאן, צריך לחזור לדברים הרבה, הדברים האלה הרבה, מכיוון שהם מתנדפים ברוח, זאת אומרת, כמו שמש או כמו שלג שנמס בשמש, כי קשה להחזיק את הידיעות האלו. הידיעות האלו הן עובדות בניגוד או בסתירה להבנה פשטנית. אנחנו נוטים לראות בדבר הגדול, הגרנדיוזי, בזה אנחנו רגילים לראות התקדמות. אבל מה אנחנו בכלל מתעסקים גרגירי חול? אנחנו מתעסקים כל מיני מראות, אני לא רוצה להזכיר את השמות שלהם, אם בהמשך אנחנו נטפל, ואנחנו נקרא לכל סוג מראות בשמו המיוחד, כן? ניתן לכל סוג מראות כותרת, ובזה אנחנו בעצם נכלול את כל סוגי המראות המוכרים לנו. בשלב זה רק נדבר באופן כללי ונאמר, שחובתנו, כן, ממש לרשום את זה מראש העמוד, ולקבוע דבר ביום ביומו, חוק ולא יעבור, שכל יום אני בא ואומר, מה קטנו מעשיך השם? לא רק מה גדלו מעשיך השם. אנחנו לא מתפעלים רק מהשמש והירח. לא פחות מזה אנחנו מתפעלים מאיזה וירוס מיקרוסקופי שמכיל בתוכו את כל תכונות החיים. ועוד גורם כאלה בעיות עצומות. הנה, שמעתם את השיעור. אז אפילו הווירוס הקטן, בצפון הזה, ספרים בדיחה על אריה דוב, על אריה דוב וחזיר. שמתווכחו ביניהם, מי הכי חזק? אז אמר הדוב, כל מי שאני שם עליו את ידי, הוא נופל על המקום, גם על אריה. אמר אריה, אני רק שואג, כל החיות נעמדות. אמר חזיר, אני רק מתעטש, כל העולם מתחסן. אז הדבר הקטן שכזה, איזה צרות. תראו איזה הגנות עושים שם, בבתי חול במעבדות, כן, שחוקרים את כל הווירוסים האלו, את האבולות למיניהם, את כל ה-HIF וכל הדברים הנוראים והיומים האלו, כן, והמעבדות האלו, כדי שלא יתחמק איזה חיידק אחד לחלל האוויר, וואי וואי, מתארים שם את האוויר, כל נשיפת אוויר, כל הבל, פה, הכל מתואר באיזה מין פילטר מיוחד כזה, המים מתוארים, כל המים, כן, תהליכי התיאור שהם עורכים ימים שלמים, לפעמים אפילו שבוע, יש שם בדיחה באותה מעבדה, וכל אחד ואין איתו, זו המעבדה הכי גדולה, הכי מוכרת, שחוקרת את המחלות הקשות, חסוכות המרפאים, ויש להם בדיחה, הם אומרים שאף אחד לא יוצא מהמעבדה הזו חי, רק בני אדם. זו בדיחה עם עוקץ, כן. אף אחד לא יוצא מהמעבדה הזו חי, רק בני אדם. אז תראו איזה בעיות עושים לנו הקטנטנים האלו. לא לחינם ריבונו של עולם מאמת אותנו עם הכוח הקטלני של היצורים הקטנים האלו. למה? כדי שנכיר את הכוח שיש בקוטן, ומזה נוכל לעבור בשלווה ובשקט גם למראות חיינו. איך אומר הרב קוק בעיניה באחד המקומות, ולא זוכר רגע, כן, מכיוון שגדולה ועצומה השגחה של האדם, של הקדוש ברוך הוא על האדם, לכן הוא משגיח עליו אפילו בפרטי פרטים, כרופא אומן המדקדק עם החולה, כן? ממש עכשיו הוא עושה לו תפר, עכשיו הוא עושה לו ניתוח, הוא מדקדק עמו. הוא לא עושה בערך, יאללה, נחתוך פה, נחתוך שם, לא. 18 שעות. על כל גיד, על כל עורק, על כל נים, ולו הקטן ביותר. הוא נזהר, כן? שלא יפגע מה שלא לא, לא צריך לפגוע. כי מדובר פה בחיים של אדם. ובעבר הקטנטן הזה הוא צינור, הוא מעבר לחייו של אדם. אם זה לדמו, אם זה לאווירו, אם זה לחייו בכלל, צריך להתייחס בכובד ראש לכל איבר, לכל חלקיק של איבר. די. אז אחרי שאנחנו משתכנעים, כן, ביושר, תוך שכל ישר, כן, בהתבוננות, כן, מה ערכם העצום של הדברים הקטנים, אנחנו יכולים באמת, שוב, להישיר את המבט, כן, אל מאורעות חיינו, ולחזור ולומר, לחזור לומר, כל מעשה, כל אירוע הוא משכן. יש משכן קטן, יש משכן גדול, יש משכן של 20 אמה, יש משכן של 150 אמה, יש משכן שהוא 200 אמה, אבל כל מעשה הוא משכן. ריבונו של עולם, כן, מבקש, מתחנן, פתחי לי רעייתי. כן, פתחי לי רעייתי. פתחי לי פירוש הדבר, כן, כמו שאמר משה רבינו, אסור ענה ויראה את המראה הנורא הזה, מדוע בו ירסנה ולא קל, זה היה ברור למשה רבינו. שבעצם, המפגש עם הסנה הבוער זה מפגש עם אלוקים. היבוא משה, הר האלוקים חורב. המשיכה של משה להר חורב, היא נובעת מן המשיכה לאלוקות. הוא מרגיש את האלוקות היא מתגלה בהר זה. ומתוך כך הוא בא ונמשך לשם. כן? חז"ל אומרים שאותה ביאה להר חורב היא מששת ימי בראשית. מששת ימי בראשית. שאני רק יוצאת לפועל. זאת אומרת, יש פה איזה קשר עמוק ומהותי בין משה רבינו להר חורב. הוא מחזר אחרי התורה שלו, אחרי תפקידו לתת תורה לעם ישראל, עולם כולו. כן? המפגש עם אלוקים אומרת, הדפיקה של ריבונו של עולם על הדלת היא כל הזמן קיימת. זאת אומרת, אין רגע שהדפיקה הזו לא נשמעת. השאלה היא, אם הראיה תקום, אם הראיה תאמין ותדע שבעצם בהזמנה האלוקית הזו יש חר, יש ערך, יש תועלת. או שהראיה תעדיף להמתין עד שריבונו שלהם יזמין אותה לאיזה מסעדה ככה עם איזו עוגה טובה. ועד אז, אני לא מקבל את ההזמנות שלו. מה אני אעשה איתה במאורעות כאלה קטנים ושוליים? אה, זה לא. שם לא נראה לי שאני אפגש איתו. ריבונו שלהם לא מתגלה שמה. לא מתגלה. הוא לא מתגלה במדינה חילונית. הוא לא מתגלה. לא, זה לא. הוא לא שם. זה חלל פנוי. זה מובלעת. זה... אין שם ריבונו שלהם. שם זה שולט את הסיטרה אחר. אין שום טעם לקרב על המראה הנורא הזה שנקרא תחיית החולין. אין שום טעם. מה תמצא שמה? כלום. שום דבר. רק חול וחול. שום דבר לא תמצא שמה. בסדר? אז אם השטח הזה הוא שטח הפקר, ואם השטח הזה של החול על כל מרחביו, על כל המעשים הגרנדיוזיים הנפלאים שנעשים במסגרת תחיית החול, אם ריבונו שלנו לא מופיע שם, כל שכן אולי אפילו זה בכלל מרידה בקדוש ברוך הוא, זה הולך נגד שבועת החומה, זה מרגיז את, תומת העולם. אז ודאי שאני מה לחפש שמה, ריבונו שלם לא שם. לא שם. לא זה נאמר, ירד עודי לגנו. זה לא גנו של הקדוש ברוך הוא. אז אני לא שם, נקודה. כי אני רק איפה שריבונו שלם נמצא. מי אתה שתחליט? כן? אז זה אמרו חז"ל וסנהדרין. מי בז ליום קטנות? אלו צדיקים שלא האמינו. שנתבזבז שולחנם לעתיד לבוא. היה לכם תפקיד. לגלות את ריבונו של עולם בכל מגזרי החיים. אז אני כבר לא בא בטענה שלא גיליתם אותו, כן, בפרון כן, שיש לכם פה על המצח. בסדר, זה היה סתם תורדני. אבל על מרחב מעשי אדיר, מפעלי כזה, הקמת מדינה? אני חושב שאסור לדבר על זה בכלל. אסור לדבר על זה. כן, נדמה לי שאסור להערב פה שיטות כל מיני... כן, אבל לא נדבר על מקדם, בוא נגיד באופן תיאורטי, בסדר? אגב, אנחנו לא באים בטענה דווקא להם. אנחנו באים בטענה לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו ביום עצמאות. אני חייב לומר שבשנים האחרונות יום עצמאות גם לדידנו, גם לגבינו היה יום לא כך שמח. היה לנו קשה לשמוח. החל מהגירוש הנורא, כן? שיום עצמאות שלאחריו היה צריך פה, אני עוד זוכר את הרב, כן? לפני בערב יום עצמאות, בדבר התורה שלו, מנסה לעורר אותנו. חבר'ה, יש אלוקים. למרות הגירוש, יש חיים אחרי המבול. זוכר את הדברי תורה שלו. אין אחד שלא צריך דברי חיזוק אלו. אין אחד שלא צריך דברי חיזוק אלו. ריבונו של עולם נעלם לנו מהמסך, אחרי הגירוש. פשוט נעלם מהמסך. לא רואים את המטוס על המסך, הוא נעלם. משולש ברמודה, ממש. היה צריך לעורר אותנו, הרב יגון, רבינו, עם החיוך שלו, עם האופטימיות שלו. כי האדם אומר, נחזור על הראשונות, שום דבר לא נשתנה. ריבונו שלה ממשיך בגאולה. הוא לא תלוי פוליטיקה, ריבונו שלה. בכלל לא. אם הוא לא היה אומר את זה, אני חושב שהיינו מתקשים מאוד להרים את הרגליים בריקוד, בשירה. הרגישו, הרגישו את הכובד. אני זוכר, אז הייתי פה בליל יום עצמאות של אחרי הגירוש. הייתה פה הרגשת מחנק, פשוט מחנק. קשה מאוד. הרב בגדלותו העצומה, באמונתו התמימה, שרים שזוכים שיעמוד בראשינו אדם כזה, ירים אותנו למעלה. אחרי זה כבר לא פסקו הריקודים. כבר לא פסקו. עד מוצא יום עצמאות. ברוך השם. אז אני לא מדבר כרגע עליהם. עזוב את זה. זה בכלל לא דרכו של מוסר. דרכו של מוסר זה אף פעם לא להצביע לשכן. כן? ממול. אף פעם לא. כן? כי בכלל אם אתה פוסל, סימן שאתה פוסל במומחה. בדרך כלל שאדם מסתכל לשני ואומר הוא, סימן שהוא רוצה להרחיק, איך אומרים, מביתו את הביקורת. אז אומר הוא, כך יסיחו את הדעת ממנו. להרחיק את תשומת הלב ממנו. אז הוא לא בסדר. אני בסדר. ראית איך הוא עוקף? וואי, וואי, איך הוא עוקף. ראית מה זה? מתי עקפת בצורה כזו לאחרונה, תגיד לי? אתמול, נכון? אז על מה אתה מדבר? אתה לא מתבייש? שתוק. אתה צריך להשתפה. אתה יודע מה? הוא עקף כך כדי שתזכר איך אתה עוקף. ריבונו שלא מביא לך אותו, כדי שישקף לך את המצב שלך. שאני עוד מעיז להגיד איך הוא עוקף? אז אני לא אומר את זה מצד זה. אבל בואו נגיד, גם בכל אחד מאיתנו. כשאנחנו מרחיקים את האלוקות, או מדמים לחשוב, כן, שהוא לא מופיע בתוך פעולות החיים, כל שכן פעולות גדולות כאלו, יש לנו בעיה. זה סוג של כפירה. סוג של כפירה. זה מאוד מחזק את כל התפיסה של שתי רשויות. זה בעייתי. זה גורם קונפליקט פנימי בין כוחות הטוב לרע. גורם קונפליקט. יש לך בעיות עם גאולת ישראל? יש לך קושיות? אין שום בעיה. איך עובד שאת קושיות? אבל אמונה תמימה, אמונה פשוטה, שאכן זה הקצב מגולה, שאתם הרי ישראל, ואתה לא יותר חכם, לא מהבאי, ולא מרבשי, שקבעו ואמרו, אתם הרי ישראל, אנפיכם תתנו, חובתך להאמין, זכותך להאמין, חובתך בעצם, שריבונו של עולם פועל בתוך כל המפעל הגדול הזה. יש לך קושיות? בסדר. לא מתאים מקושיות. לא מתאים. אז אנחנו חוזרים לענייננו, וקובעים אולי הפעם השלישית, כן? את הנחת היסוד האמונית החשובה כל כך, שהיא בעצם מעניקה ערך לחיינו, כמו שאמרנו, שככל שאנחנו מאדירים בעין את ריבונו של עולם מן המעשים הקטנים, הרי שהחיים נהפכים יותר ויותר סתמים. וחיים סתמים זה דבר נורא קשה. אדם לא יודע למה הוא לומד, אדם לא יודע למה הוא נוסע, אדם לא יודע למה הוא פועל. 90% מעשי היום-יום ההתרחשויות נתפסות בעינינו כשגרה. בכלל לא מובן, מה הערך הנשגב שבכל הדברים האלו? מה הערך הנשגב בכל הדברים האלו? והנפש סובלת. כל נפש, נשמה, שאדם בבחירתו החופשית לא מניח לה לבלוש, לחדור, אל תוך המשמעות של המעשים הקטנים, כן? זה גורם לה סבל גדול בעצם. למה זה אנוכי? מה אני בכלל עושה בעולם הזה? כל מחשבות האובדניות הן תוצאה של חוסר יכולת בעצם, חוסר רצון, כן? בעצם להתבונן במשמעויות המעשיים. ואז באמת דברים קורים סתם. כל שכן שמחיסים ומחיבים. אז מה כל הסיפור? למה זה אנוכי? למה זה אני מתפללת על הריון? אם זה צער ההריון. למה אני מתפללת על לידה? אם זה צער ההריון. רבקה, לרגע אחד, הייתה בתוך מאורה קשה ומתוח. שלרגע אחד נעלם לה. בעצם, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך ההיריון הזה? אני הולכת למות מהכאב. איפה הוא בתוך הכאב הזה? אז היא הלכה לשם ועבר. היא הלכה לבית המדרש המיוחד והמופלא הזה של שם ועבר. זה אותו בית המדרש ששם נותנים שם לכל דבר. שם מסתכלים מעבר לעיניים הגשמיות. והיא קיבלה תשובה מופלאה. עמוקה מאוד. תשובה שמתפרסת על פני ההיסטוריה הישראלית וההיסטוריה העולמית בכלל. שני לאומים ויטנר. הלאומים מאי ריפרידו. ואחרי זה לא שמענו שרבקה עוד מקטרת. היא פשוט נרגעה, נכנסה למנוחה פנימית, ואת כל האיסורים שלה תפסה כחלק ממהלך מופלא, שדווקא מתוך האיסורים, המהלך הזה מתגלה ומופיע. פתאום עשתה היפוך יוצא מגד הרגל. פשוט היפוך. דבר נפלא. תשובה של שם ועבר. צריך להבין. אני חוזר את זה בשביל עצמי, לא בשביל אחרים. אני אגיד לכם את האמת, אני קצת נודני כל מהר. זה נראה כאילו אני פה כל מהר חוזר, די, הבנו, די אליך עליי. עכשיו שיעור שלהם, תגיד לנו עוד פעם, מעשים קטנים. אני אומר את זה בשבילי. אני אומר את זה בשבילי. אולי זה יועיל למישהו. אני אומר את זה בשבילי, כי אני שוכח כל כך מהר. יכול להיות שאחרי השעה הזאת, גם אם אמרתי 200 פעמים את הדבר הזה, אני יוצא מעבר לדלת, זה נגוז כחלום. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שזה יישמר, אז אני חוזר את זה עוד פעם, אני יודע. אני לא רוצה להגיע למצב שבסופו של יום, אני מסתכל על הקופה שלי, ספירת מלאי, ואני אומר, חרס הנשבר, מה עבר עליי היום? הלכתי בתוך המסלול של החיים שלי, קדוש ברוך הוא זימן לי כל מיני מאורעות, רבים ככל הים, כל כך הרבה מאורעות, אבל תכלס, בואו נסתכל על הקופה שלי, מה יש בתוכה? כמה יש בירת של מים? כמה יש בצמיחה? כמה יש בהבנה? הבנת המשמעות, כמו שאמרנו. כמה יש בהבנת משמעות, משמעות עמוקה, מוסרית, של המעשים האלו? האם המעשים האלו היו מבחינתי בבחינת תמרור, או dead end, שאחרי יש תהום גדולה, שרק ליפול אליה אפשר? מה המשמעות של המעשים האלה? עבר ליום שלהם. כמה יצא לי? מה הרווח שלי? מה, זה לא שאלה של טעם? שאלה של טעם? כן? כן?
בבקשה. אני מבנה של החיים של אדם ש... אני לא אומר שהוא לא יכול להכניס תוכן ולהפריט את הסתמיות שבחייו, אבל יש מבנה של חיים שהוא הולך ונשמע. יש אדם שהוא הולך למפעל שלו, כמה שאתה יכול להגיד שהמפעל שלו כחלק מהבניין הביטחוני של עם ישראל, כי הוא באמת מכין את המסמר שנכנס בתוך מבנה, אז בסופו של יום, אז כאילו, הוא לא יכול להתחדש ברמת החידוש מהיום-יום, מכל פרט שבתוך העבודה שלו. ויש אנשים שכן, החיים שלהם, הם לא סתמים מבחינת המהות שלהם, מבחינת החוויה של החיים. מה אדם צריך לעשות?
אני שומע מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה בעצם אומר שהמעשים הנשנים, מדי יום ביומו, לא רק מדי יום ביומו, במהלך כל היום, כל הזמן, אני עושה את זה הפעולה, את הפעולה, את הפעולה. אתה בעצם אומר, אדם לא יכול. אתה בעצם קבעת שהוא לא יכול. אני הייתי מחליף את המילה ואומר, הוא לא יודע. זה כבר מהפכה. אם אני אומר, הוא לא יודע, אז אפשר להסביר לו. אפשר להסביר לו. אתה מדבר בעצם על כל אותה קטגוריה של המעשים, מה שנקרא של המאורעות השגרתיים. זה נקרא שגרה בכלל, באופן כללי. שגרה. כן. אני טוען שאם אדם יודע, כן? אם אדם באמת יודע מה עומד אצלו לתיקון, מה אמור לעמוד לתיקון, איזה תיקון דורשים ממנו, לא יהיה רגע אחד שהוא יוותר לחזור לתה פעולה. תגיד, אתה מוכן לוותר על הפעולה החוזרת והנשנית של הנשימה? זה נורא שגרתי ומשעמם לנשום כל יום. עוד פעם, די כבר לנשום. רגע, שנייה. לא, לא יודע. עכשיו, זה לא מליצה. אני לא אומר, זה לא סתם. זו דוגמה טובה. כלומר, אבל למה כל כך אנחנו מעריכים את הפעולה השגרתית הזו? למה אנחנו מעריכים כל כך את הפעולה השגרתית? כי ברור לנו, כמו אור השמש, שהפעולה הזו מחיה אותנו.
אתה לא חווה אותו כל פעם
כזה. זו בעיה, אגב, זו בעיה. לא דיברתי כרגע על הרמה של החוויה של ההודעה, על כל נשימה ונשימה, זה עוד עניין. אבל זה ברור לכל אחד ואחד שהפעולה הנשנית הזו יש לה חשיבות עצומה. לגבי החיים שלנו. אתה מעלה בעיה אחרת. אם היינו מבינים באמת וחווים את זה, כן? חווים את זה ומכירים בכך שכל נשימה מחיה אותנו, היינו מודים על כל נשימה ונשימה. אתה צודק. אבל ודאי שגם ברמת ההכרה הזאת, אנחנו לא נוכל לוותר על הפעולה השגרתית.
אדם המשתגע, אם הוא יכול להתעסק בכל מיני מעשים שעולבים אותו ביום. זאת אומרת, יש דברים
שאלה אחרת, אתה שואל עכשיו.
לא, חוות הנשימה לדוגמה. זה חוות שאדם היה כל פעם חווה אותם מחדש. הוא לא יכול לתפקד. בגלל זה, כמו שהוא גם, אני אומר, רוצה להצביע על איזשהו נקודה שיש הרבה דברים אחרים שפשוט עבר בנו בצורה של דניאל, כי אחרת אדם זה לא היה בריא בשבילו לחוות אותם כל פעם.
כן, לא, אתה מדבר, אתה מדבר על השיגעון. אתה מדבר על השיגעון שאדם יכול להשתגע כאשר הוא חווה בצורה מכניסטית את הדברים. כן? אני יודע מה, רופא לרפואת רגליים. כן? סיפר רבי לובביץ' בספרו, איך זה נקרא שם, אני לא זוכר, זה מין חוברת כזו, אמונה, אני לא זוכר. אז סיפר על רופא אחד שהוא למד על השריר הרגל, על הצמוד, על השריר. אז כל פעם שהוא היה הולך, הוא היה חושב, איזה שריר עכשיו זה? איזה עכשיו? והוא ממש נעשה מזה פסיכי. זאת אומרת, לא מדובר כאן על חשיבה מוסרית. אנחנו מדברים על חשיבה מוסרית בכלל. זה משהו אחר לגמרי. זה לגמרי לגמרי אחר. כן? זה בכלל לא מלווה בסיזיפיות, זה לא מלווה בתרחנות, זה לא מלווה בעמל. בכלל בכלל לא. כן? חשיבה מוסרית, או הכרה אמונית, במעשים שקורים ביום יום, אדרבה, כל מאורע בודד כזה, הוא גורם עונג עצום להכיר מתוכו את השם. אכפת לך שאתה מקבל מכתב כל יום מישהו אהוב, או ארבע מכתבים ביום, היינו חכים ליד תיבת הדואר כדי לקבל מכתב בזמננו, כן? היה רק מכתבים, לא היה טלפונים בכלל. היינו חכים שהדבר מגיע, לראות אם הגיע לנו מכתב. מצידי שהגיעו 10 כאלה ביום. למה? לא בגלל פעולה מכניסת של פתיחת המעטפה, זה כבר נמאס לפתוח מעטפות. אולי גם זה לא. אבל העונג, ההתחברות הנפשית לתוכן של המכתב, זה משהו אחר. אנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים על סוג אחר של טעימה, סוג אחר. צריך להבין נקודה הזו, אולי צריך להרחיב אותה יותר, בזאת שאנחנו גם נעשה זה, אבל בשלב ראשון אני חושב שהתשובה החלקית הזו כבר יכולה קצת להרגיע, כן, ולהעביר אותנו מהשדה המכניסטי, המשגע, המטמטם הזה, כן, מה שנקרא עצבנות דתית, כן, למקום של יצירה, של הכרה, זקה מאוד, עדינה מאוד, הכרה טובה, ההתחברות למסר האלוקי שמופיע דרך המעשה, לערך המוסף שלו, לאבות המזון שלו, לאבות המזון שלו, אני רוצה להתחבר לאבות המזון, זה הדבר המחיה, זה הדבר המשמח, כן, זה הדבר המשמח, זה מה שנותן את הקצביות לחיים שלי, כן, לא מכניזם השומם הזה. אתה צודק, אתה צודק. תפיסה מכניסטית, תפיסה מאוד בעייתית. מאוד מאוד בעייתית, תפיסה מכניסטית. האדם כמכונה. יש ספר, נקרא אדם כמכונה. תפיסה נוראה, קשה מאוד. קשה מאוד. כן, אז כמובן שלא על זה מדברים. יש עוד שאלה? כן. אז אמרנו שבאמת דברים האלה דורשים עיון, והם לא פשוטים, חדשים. אז אם שאר, דברים שקשים לכם, אתם רוצים להתיח משהו, אתם רוצים לשאול משהו, אתם רוצים, לא יודע. זה מאוד חשוב, כי הבהירות של הנושאים האלה יהיה עיקר. ללמוד את זה, כן, בסדר, אז אני אומר מה שאני אומר. אבל אם לא יהיה פה איזשהו ליבון משותף, אני מאוד חושב שהרבה מושגים, הם לא יהיו מעוקלים די צורכם. יש בזה נפקמינה. יש בזה נפקמינה עצומה. כל ברור שהוא לא, כל ברור שהוא לא מזוכח, עליו נאמר, אוי לה, או אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. זאת אומרת, אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. כלומר, אתם שומעים מה שאני אומר עכשיו. כן? הייתי אומר, ההגדרה החלקית שנתתי עכשיו בדברים פה. הנה, ברוך השם, הוא שאל שאלה, הוא אילץ אותי להסביר משהו. הרווח העצום, הוא גם שלי, הוא גם שלו. אמרתי, כבר הודיתי שלא נתתי את כל התשובה, אבל אני מדבר על זה. אבל אפילו בשלב הזה, הוא כבר יכול, או אולי אחרים גם, כבר יכולים לאכול, כן? את המזון הזה, הוא יותר מבורר, הוא יותר מבושל, הוא יותר מעודן. רוצינו מנו כמה וכמה משיגים. האי הבנה הזו היא מאוד מסוכנת. אם לא היית שואל את השאלה הזו עכשיו, היית מסתובב עם הדבר הזה בתוך הפה שאמרתי, ועושה לך קלקול קיבה. לא היית יכול להתקדם. זה לא היה משחרר לך את קפיץ הרצון. זאת אומרת, הרצון הוא מתעורר רק מכוח האמת. אבל אם האמת לא מעוררת, לכן מאוד חשוב שההתנגדות, דימר, לא יודע איך זה קורא, זה התנגדות, או הידע חוזר שבא מכם, מאי הבנה שלכם, לפעמים אפילו מהסכמה. אבל בתוך ההסכמה עצמה, אנחנו מביאים את ההסכמה עם ממד עומק נוסף. מביאים ראייה, איזה מקור לזה. זה גם חשוב, לחזק. מאוד חשוב. יש לי ראייה, הוא חזק, זה יופי. זה טוב מאוד. אז זה מאוד חשוב. כן, חבל.
אבל אנחנו נחזור רק על התשובה של הרבנה, לבחור,
כי... כן. אז מה אתה בעצם אומר אלוהן? אתה אומר, שמע, עשית לעצמך חיים קלים. הסברת משהו, הסברת? כן. לא טרחת יותר מדי, כן? אבל אני לא הבנתי, כל הכבוד. אתה יודע מה, אתה צודק. באמת שגם במהלך התשובה שלי הרגשתי שאני ככה, איך אומרים? כן, נכון, צריך יותר ברור. אז באומץ גדול, אתה אומר, אני רוצה הסבר שווה לכל נפש. יותר בהיר. כן. אז אני אמרתי, לא פעם צריך להסביר את זה יותר טוב. בוא ניקח את התפילה. למשל, התפילה היא 3 פעמים ביום. כן, אבל דוגמה, אולי דרכה זה באמת יובן טוב יותר. התפילה היא 3 פעמים ביום. 3 פעמים ביום אני צריך להגיד 18 ברכות. ברוך אתה ש... אלוהי אברהם, צעיר, כן, זכור, אלוקי יעקב. אלה כדור, אלה כדור, בנו. בוא נע, זה קשה להגיד את זה כל הזמן. זה קשה. כל מילה פה, כן, להגיד, להוציא אותה מן הפה, זה עמל. מבחינה טכנית, זה עבודה קשה. אנחנו מרגישים את הקושי של זה. מרגישים את הקושי של התפילה, של הצעת המילים מן הפה, מרגישים את הקושי בחזרת השעץ. זה קשה. המעשה הטכני הוא קשה. זה מה שנקרא תכבד העבודה על אנשים. ואל ישעו בדברי שיקר. במילים אחרות, מה אומר פרעה? אני אתן להם רק את המימד הפיזי. בלי שהם יבינו מה הם עושים. כן? הם יעשו בבוקר בדרך בתותה פעולה. זה המכניזם שגורם לנו עייפות נוראה. עייפות נוראה. אפשר לראות את זה אגב, אדם לומד תורה. הוא מעייף, מתחיל לפעק. אחרי זה הוא יוצא לשחק, פתאום הוא כולו מלא מרץ. למה? כי את התורה הוא למד בצורה מכנית. אם הוא לומד את התורה ומבין מה הוא לומד, זה שמה הוא לומד, מה התורה הזו עושה לו, מה היא עושה לעולם, עוד יכול להיות. שהיה לו קל להרים על כתפיו את התוספות, ועוד כמה וכמה תוספות, כן? הכי קשים, הוא היה שם על כתפיו והולך. אבל מכיוון שבית המדרש מבחינתו זה בית עבדים. מכני עבודה. והוא לא באמת באמת מבין את רבדי העומק של העיסוק הזה. אז במקום להבין שהוא עכשיו הוא מלקט יהלומים, נדמה לו שהעבידו אותו להרים עכשיו אבנים לקצה הר. מה שנקרא קדר. תרים אבנים עכשיו לקצה הר. סיזיפוס. הענישו אותו. הוא מרים אבן, האבן נופלת למטה. מרים אבן, נופלת למטה. הוא מרגיש פחות או יותר בית המדרש, משהו כזה. אדם כזה ודאי שיתעייף. כדי שלא נתעייף. כן? קודם כל זה מובן, נכון? זה לכאורה על פניו, יש מה מובן הפעם, נכון? אתה מסכים, בסדר? אין לך טענה. נראה מובן. על פניו זה נראה מובן. כן? והכלל הוא, שאם אתה לא שם, אם אתה לא מכניס בתוך הפעולה המכנית שלך, אם אתה לא מכניס בתוכה את המשמעות ואת התוכן, אתה חייב להתעייף. אתה חייב לשחק. אתה חייב לשחק. כי אדם לא בונה, מה זה השחיקה הזו? מה זה בעצם השחיקה הזו? אנחנו רואים הרבה פעמים, כן, יש בעלי חיים. תשים על חמור מסע, וכל היום הוא יסחוב מפה לפה, הוא לא יתעייף. כי הוא יועד לסחיבת מסע מבלי להבין למה הוא סוחר. העייפות היא נגרמת כתוצאה מחוסר ידיעה. מזה נגרמת העייפות. העייפות זה לא דבר פיזי. שאני יודע למה אני עושה, אני לא מתעייף בכלל. אני יכול להרים מאות קילוגרמים, הלוך וחזור. ואני יודע לשמה אני עובד. זה מה שהתכוונתי. אז אין כוונתנו עכשיו, אם נחזור באמת לשאלה, מה שמוכר, סליחה?
איתמר.
אם נחזור לשאלה של איתמר, כן, ביחס למעשי היומיום, ואפילו השגרתיים, כן, אותו פלוני שעובד במפעל, והוא מבוקר ועד ערב רק עושה פעולה אחת. פעולה אחת, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איזה ערכים אפשר להצמיד לפעולה הזו? שאלה כללית. שאלה כללית. איזה ערכים אפשר להצמיד לפעולה הזו? איזה ערכים כלליים? כמו שאמרת, מצד זה שכרגע הוא תורים לעם ישראל בפולטון. איזה ערכים פרטיים שזה מאמין אותו בשקדנות, בהתמדה? יכול שזה התיקון שהוא צריך. הוא לא רגיל לעשות דבר אחד כמה פעמים. כל מה קופץ מעניין לעניין. לוקח אותו ריבונו של עולם, מצמיד אותו למכונה, כל יום תעשה את זה. כן? אבל תכוון שאתה קונה בזה ערך של שקידה, התמדה וכן הלאה. אם זה ערך שהוא צריך לקנות אותו, אותו אדם. אני לא יודע. אגב, יכול מאוד להיות שאותו אדם שנמצא מול המכונה, הוא לא צריך להימצא שמה. לפעמים גם זה אחד הניסיונות. שאדם מכניס את עצמו לניסיונות שלא צריך להימצא שמה. מה שנקרא צינים פחיים ודרך היקש. זה לא ריבונו שלא מכניס לך לדבר הזה. אתה הכנס את עצמך. אולי אתה לא צריך להיות שמה? אולי אתה לא צריך להיות ליד המכונה? אתה צריך להביא פרנסה הביתה? טוב, אז יש פה ערך. בשביל פרנסה אני מוכן גם לעשות דבר שהוא לא הכי מתאים לי. יש פה ערך, פרנסת בני המשפחה. כן? לא יזרוק אותם לכלבים, לרחוב. זה ערך. אז עכשיו אני כבר יכול לעשות את העבודה יותר בשמחה, למרות שהיא לא שייכת לי. אני איש הייטק, ופה אני, כן, מטטר רחובות. אבל יש איזה ערך נשגב. קיום משפחה. לימודים של הילדים, תלמוד תורה וכן הלאה. אז יש פה ערך. אז המעשה הזה, למרות שמצד עצמו הוא לא שייך לי. אבל כרגע אני סס ואלז, תסתכלו על העולים מרוסיה. איזה עבודות הם מצאו? פרופסורים, מהנדסי חלליות, תראו איפה אתם אפשר למצוא אותם. מנקים, אני יודע, כל מיני מסדרונות של מרפאות שיניים וכל מיני. תסתכלו. זה מבגז מקום, זה מתוך הבנה. מתוך הבנה שעדיף שאדם יעשה את הפעולה הזו ולא יפשוט נבלות בשוק. ולא יזדקק לבריאות. זה ערך עצום. לא להזדקק לבריאות. אנחנו מבינים וזה ערך עצום. לא להזדקק לבריאות. זה ערך עמוק ביותר. זה העצמאות של האדם, זה החירות, זה כבדו. לא יזדקק. מי שמזדקק לבריאות בלית ברירה, הוא גם צריך לדעת לפשוט יד. לפעמים אדם צריך לדעת לפשוט יד. עכשיו אתה קפצה נדבות. עם כל הכבוד, זה מה שבונה אותך כרגע. אתה צריך לדעת גם לקבל. אתה לא יודע לקבל. אתה לא יודע לקבל. ריבונו של עולם יביא אותך למצב שצריך לקבל. וזה הניסיון שלך כרגע. עכשיו אתה בונה קומה שלמה של ידיעה לקבל. למס מראהו חסד. עכשיו יעשו לך חסד. עכשיו ייתנו לך. לא אתה תיתן. התרגלת שאתה נותן. כן? אתה תמות ולא תקבל. מה יעשה ריבונו של עולם? יביא אותך למצב שצריך לקבל. אני זוכר שנולדו לנו לתאומים לפני הרבה שנים, זה היה לפני 27 וחצי שנה. נולדו לנו לתאומים, היו קצת בפגיעה שם בבלינסון, כמה חודשים. נולדו קטנים. אז קיבלנו אותם חזרה הביתה, כן, ברוך השם, סוף סוף, אחרי זה כחודשיים, חודשיים וחצי. ככה זאת הביתה, ככה בשמחה, ברעדה, בגילו ורעדה, מה שנקרא, להחזיק את הילדים. כן, חודשיים בעצם היינו מין על תקן, לא של אמא ואבא כל כך, זה רק כמבקרים ואורחים בפגיה. אבל ברוך השם, אחרי חודשיים וחצי, שלוש, לקחנו את הילדים, אחר כבוד, לביתנו באלון מורה, וחיכה לנו שם בית. בית נחמד, הוא לא היה נקי מספיק, צריך גם לנקות את הבית, לנקות את הקירות, לנקות את החלונות וכן הלאה. ואנחנו עם הילדים, נסים להתארגן איתם. זה היה ברור בעליל שצריכים עזרה. צריך עזרה, מישהו יעזור לנו לנקות את הבית. ויש שם איזה שני צדיקים גדולים, כן, תושבי אלון מורה, שרק הם ידעו בדיוק מי חולה, מילדה, מי זה, זה מין קומנדו כזה של חסדים. אז הם ידעו על בואנו עד לפני כן, תרף מיד כמו שאנחנו מתייצבים בבית, אנחנו מגיעים בבית, הם מתייצבים בבית. שני צדיקים, כפשוט. כן, בואים דלעים וסמרטוטים, אפשר לעזור? אמרתי, רגע, אני אשאל את הרב אליהו. לא, לא, זה לא הלך ככה. אמרתי, לא. אמרתי לו, לא, 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 זה, 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 לא, לא, אנחנו מסתדר, זה הזמן שלכם, הצדיק כזה, זה ביטול תורה בשבילו, לא, לא, זה בסדר, אנחנו מסתדר, רבי, פלוני. לא, אנחנו ממש רוצים לעזור, זה, ואישה מתחננת, מדברת עם אשתי, אולי, אני רואה שהם מתחננים, ואני אומר, בוא נעולמי, מה אני עושה עם זה? קורה כאן. אז בזמן שאשתי דיברה איתה, עם אשתו של הצדיק הזה, הלכתי לה, כן, הלכתי לשכנים, טלפון אחד היה, אז היה טלפון אחד. כן, לא היה לכל אחד טלפון, היה טלפון אחד בשכונה, ומנה דיברנו. הלכתי לשם מחיי 52-10-10, הרב אליהו, אז בזמנו, 52-10-10, לפני 30 שנה. שלום, שיהיה בריא. שלום, אמר לו, הרב, מבקשים אין לי לעזור פה בבית, חזרנו עם התאומים וכן הלאה, אני מרגיש לא נוח, כן, וכו'. אז הוא צועק לי בטלפון. למץ, מראה הוא חסד. הרב, מה הכוונה? אני יודע שזה פסוק באיוב, אבל מה הכוונה? למס מראה הוא חסד. זה מי שמונע מחברו לעשות לו חסד. הבנתי, הרב, הבנתי. הבנתי. חזרתי שעה, בהכנעת ראש אמרתי, קדימה לעבודה. מסתערו על החלנות ועל הרצפה. זה פשוט לא יאמן. ממש שלגיה וכבשיבת הגמדים. פילי פליים, אתה מונע מהזולת לעשות חסד? אתה לא רוצה לקבל, אה? אתה לא רוצה שיהיה רשום שקיבלת. אתה מונע את ההתפתחות הרוחנית שלך. הניסיון הזה, על קיראו ועל קרבב. הוא בא ללמד לך משהו. מתנה יש לי בבית גנזיים. הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה. מעורך אותך לפעולה שלא היית עושה אותה. אם לא היית מתמודד עם מציאות כזו, טעונה ומתוחה. לקבל טובה מן הזולת. מחצן, שוויצר. אתה לא מקבל. אני עוד אביא אותך למצב שתקבל. לא, לא באיום, לא באיום. זה יכול להיות בדברים מאוד מאוד קטנים אגב. מאוד קטנים. יש לך מצב שאתה תעמוד בשני צורך לקבל. אז הנה, יש לך הזדמנות. זה שאני אומר. אותו דבר, אנחנו צריכים תמיד לשים לב, כן? מה משמעותה וערכה של הפעולה הרוטינית, כן? כל הקטגוריה של הפעולות השגרתיות, זו קטגוריה מאוד רחבת ידיים, שמקיפה חלקים גדולים מחיינו היום-יומיים. חלקים מאוד גדולים. אנחנו מתעוררים באותו בית, באותו חדר, עם אותם אנשים. אנחנו לומדים את אותה גמרא. אנחנו מתפלים את אותה תפילה, אנחנו רואים אותה אישה, עם אותם ילדים, תשימו לב, כמה שגרה משתלט על חיינו. היא כוללת, אני לא אגזים, אני אומר, שוודאי למעלה מ-50% מחיינו, בעצם מוצפים בשגרה מונוטונית. לפעמים השגרה היא למשך חודש, לפעמים חודשיים, לפעמים שנים. את חיים אשתך, בעזרת השם, 50 שנה. זאת האישה. או! איך אתה תצליח להתמודד עם מימד השגרה? איך אשתך תתחדש? הרי את מחודשת לי. איך? כאשר אתה תהיה מוכן להסתכל למימד העומק. נכון שזה אותו הפרצוף. נכון שזה האף של אשתי. נכון שזה היא. בלי שום ספק זה היא. אבל עמוק, מעבר למעטפת החיצונית, יש שם עולם מתחדש. נכון שהשמש זורחת היום זרחה גם אתמול. אבל המעשה המונוטוני הזה מעורר בי את ההכרה של המאיר לארץ ולדרים עליה. וזה חידוש. זה חידוש שהקדוש ברוך הוא מנביע את חסדו בכל יום. זה דבר שלא יכול להתיישן לעולם. אין בו זקנה ולא מוות. כי פה אני נפגש עם הטוב האלוקי. אדרבה. שנפגשים עם הטוב האלוקי. ככל שהוא מתמיד יותר, ראינו זה ביום ראשון, בעניין של הכרת הטובה. ככל שהטוב והשפע והטובה תתמיד יותר, כך גדולה יותר הכרת הטובה. פה זה כבר יוצא מהתחום המונוטוני לתחום המוזיקלי, היצירתי. אם בחסד עסקינן, אם הנתינה היומיומית היא ביטוי לחסד אלוקי, ריבונו של עולם, תזריח לי את השמש יום יום. אני מתחנן. שיהיה לי סיבה טובה להגיד לך תודה בכל יום. אם יש פה עסק, יש פה שיח איתך, אם יש פה מפגש עם הטוב שלך, אז מה זה אכפת לי? ויותר מאשר זה לא אכפת לי, זה טוב שזה מתבטא דרך מעשה רוטיני ויומיומי. זה נפלא. שתזרח השמש תמיד. שלא נגיע ל-2012. שלא נגיע. לא תזרח השמש פתאום. סקנים. הגויים כל כך מפחדים. כל כך מפחדים ב-2012. או לפי ניוטון זה 2060. כן. מה יהיה ב-2012? יכול להיות שנקום בבוקר והשמש לא תזרח? הבאג. אבל הם עקשנים, כן. יש הרבה שמאמינים עכשיו ב-2012. לפי התחשבים של ניוטון זה 2060. כן, מחכים בקסיסת ציפורניים. מה יקרה ב-2012? האם השמש תזרח כרגיל? כן, פעם הלכתי בדרך ככה, ודמיינתי לי, ככה שיחקתי לי איזה משחק כזה, אמרתי, נגיד שהשמש לא זורחת. הלכתי ככה ביישוב, בחושך, זה היה בליל שבת, ביום שבת, במוצאי שבת. אני הולך ביישוב ככה בחושך, ואני אומר, נגיד שכבר שבועיים לא זרחה השמש. אז אני, כבר שבועיים לא זרחה השמש. ציפורים לא נראות, עצים כמלים, אין פוטוסינתזה. כל מיני דברים שקורים עם השמש לא זורחת. וראיתי ששום דבר לא יישאר. זה דבר מעניין. פשוט ככל שאתם מתבונים יותר בדבר, הם מפחדים זה פחד מוות. זה פשוט לא יומן, לא יודע אם אתם יודעים. אבל זה לא שייך לנו, מאותו תשומם אל תחתו. יש להם תחשיבים, כל מיניינים כאלה, דברים באמת באמת קשים, כל מיני מטאורים שנמצאים דרכם לכדור הארץ, זה עניין של שנה, שנתיים, עד שהם יגיעו, וכל מיני סיפורים, 2012. כן? העולם משתנה ולא יקר. זה מה שנקרא, ה-second coming, מה שנקרא, הביאה השנייה של, ואז העולם יתחדש, כמובן ברשותו, תחת שרביתו של אותו האיש, כן, כמובן, כמובן, הכל יהיה בסדר. טוב, בכל אופן, שתזרח עליה השמש, ברוך השם. אז ראינו איך לקחנו מעשה שגרתי, מונוטוני יומיומי, והיפחנו אותו, על ידי התבוננות במעמקיו, ברבדים הפנימיים, במסרים האלוקיים. איך ריבונו שלה מתגלה דרך השמש הזורחת? בעוצמתה, באורה, בשימושה את הבריאה. מה זה בלי שמש? דבר נורא ביום. אנחנו לא יכולים שלא לתמוע על גודל חסדו של הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו שמש נפלאה כזו בעולמנו. אנחנו יודעים עוד מעט על השמש. אבל מה שאנחנו יודעים יש בו די ויותר, כדי להשיל את קליפת הרוטינה והשגרה, ולהתמלא ביראה, ביראת רומות עצומה. איך אומר הרמב״ם? איך היא הדרך לאהבתו ויראתו? אתה יודע איך הדרך לאהבתו ויראתו? שתפסיק להסתכל על העץ שנמצא בחצר שלך, כאילו זה דבר מת וחד גוני. תתחיל להבין מה זה העץ הזה. שיביט על בוראיו הנפלאים, ומיד הוא משבח, הוא מהלל, וירא ואוהב את המלך הגדול. איך היא הדרך לאהבתו ויראתו? תתבונן. כן? תחפור קצת יותר עמוק מטפח של פני המחרשה. אתה מגרד את המציאות. אתה מגרד את המציאות? אתה מגרד את המציאות? היא תדבק לך על הפרצוף עם החיצוניות שלה. אם זה שגרה, היא תשמים אותך, תשעמם אותך, תגרום לך פיהוק ארוך. אם זה סוג מהוראות מסוג אחר שהם פחות נוחים, אובדן ממון, כל מיני אינוחות פיזית, כל מיני דברים אחרים, אתה תתאם את הטעם החיצוני של האירוע, והטעם החיצוני של האירוע הוא רב אמר. הוא לא נעים. הוא לא נעים. עכשיו כואב לי הראש. מה אני אעשה? כואב לי הראש. אני לא בקר הבריאות כרגע. כואב לי הראש. איך אני אקבל את העובדה הזו שקודח לי הראש כבר 7 שעות? איך אני אקבל? מה אני עכשיו צריך לעשות בדיוק? לקטר? אוף, כואב לי. אוי, די, מה יהיה? מה יהיה? הנחה שוברת חצי גופו של אדם. מה אני עושה עם הכאב הזה עכשיו? אני שואל את עצמי. כבר 3 שעות אני שואל את עצמי. אחרי השיעור אני אשא הביתה? זה מה שריבונו שלם רוצה ממני. אולי נתגבר. מה המסור שרוצה לומר לי? אולי רוצה לומר לי שאני בדרך כלל שאני חולה, אני דורש מעצמי יותר מאשר אני יכול. ואז אני מפסיד עוד כמה ימים. אולי ביטולה הקיומה. הולכתי לך תשכב מתחת לסמיכת פוך, תזיע את הנשמה ותקום מחר בריא בבוקר, אז תפסיד 3 שעות של לימוד, אבל תרוויח את יום מחר. אולי, אני צריך לחשוב עם עצמי. אני לא יודע את התשובה לתת. אני צריך לחקור. אבל המצב הלא נוח הזה, הוא מזמין אותי לאתגר של חשיבה. אני יכול להגיב לה בצורה מאוד ספונטנית ושטחית, ולהתמלא בהנחה, ולהגיש נחס, כן? אפשר להגיע מזה למצבים של רחמים עצמאיים, של קדוש מעונה. זה חומר גלם לא פשוט לטיפול. מה אני אעשה איתו? זה מעניין. מי ינצח פה? האם אני אנצח את המצב הזה? עדיין זה עומד ותלוי. אני מרגיש שאני בתוך דין. אז קודם כל, עצם העובדה שהחלטתי להיכנס לפה ב-4, ב-3 ולתת את השיעור, זה ניצחון קטן. אני חשבתי לו את השיעור. זה ניצחון. הקדוש ברוך הוא אומר לי, עשית מעשה כללי, אתה תקבל מני כוח. כואב לך הראש, השתלטתי לך קצת חום, עשית מעשה כללי, אני אתן לך כוח. כאילו מרמז ואומר לי, שמע, תתאמץ קצת יותר, אני יודע שזה לא נוח, אני אתן לך את הכוח לעשות את זה, והדבר הזה לא יזיק לך. תציין את השיעור, בנחת, תזכור את הספר, ואז נראה מה עושה. תחשב, תחשב. היה עמך, בעזרת השם. אכנס לך במחשבות, אם תרצה לחשוב. אם לא תרצה לחשוב, אני לא אהיה אתך. אני אשאיר אותך ליד המקרה. אם אתה תקטר ותתפוס את הדברים בצורה שטחית, כמו ש-90% מבני האדם תופסים, או יותר מזה, אני לא אהיה איתך. אני אתן לך להישאב לתוך החשיבה המקרית. מקטרת. בבקשה, מה שאתה רוצה. אז בואו, תגמור את השיעור. ניפגש למעלה. נמשיך לשוחח. דיאלוג מעניין. נוח לי לחשוב כך. אני מאמין שזה נכון. וכך נעבור משוחה משוחה. אם תצליח לעבור את המשוחות האלה אחת אחרי השנייה, אתה תקבל רובעי 7. 4. אני יודע, צריך להגזים, 7. של דגניק. בסדר, רובעי 4. מספיק לך? בסדר שם. ושים לב לדרך. שים לב יותר למה אני מרמז לך. אל תהיה מהיר מדי בשיפוט שלך. היוו מתונים בדין. להחמיץ על הדין. סתם דוגמה פשוטה שהתקל בהרשב בשבת האחרונות. מה סיכרתי? אין רגע שלא מסיכרתי. אין רגע, אני לא רוצה להיכשל. כי אני יודע שאם אני אכשל, כן? וקראו לי מקרים כאלו. כי נקודת התורפה שלי זה כאבים כאלו מהסוג הזה. אני לא יודע להתמודד איתם. קשה לי. קשה לי. פיזית קשה לי. יש דברים שאני יודע להתמודד. יש יסורים שאני אוכל אותם לארוחת בוקר. כאב גוף, זה לא בשבילי. כי זה התחושה. ריבונו של עולם מדי פעם ככה מטפטף לי. בסך הכל בריא. שנים על גבי שנים, אני לא יכול לרשום שפעת אחת שהערכה יותר משלוש שעות. או חצי יום. ריבונו של עולם חס עליי. כל אחד הוא מנסה, אבל רוצה להכניס אותי לנישה הזו. לנישה של כאב הגוף. בוא נראה אותך. אני רוצה לבחון אותך בבקעה, בהר, בים. אני רוצה לבחון אותך בתוך המרחב הזה שנקרא כאבי גוף. רוצה לבחון אותך. היום המחשבה שלך תהפך יותר שטחית. כן? אם פתאום תתרוקן מחשבה חיובית, אם פתאום תרגיש מסכן, אם פתאום תבטל את כל הלימודים שלך, רק ללכת הביתה ולהתחפר מתחת לפוך ולשכוח מן העולם. מה אתה עושה? תגיד לי. אני רוצה לראות מה אתה עושה. אני לא דורש ממך הרבה, כי קשה לך עם הגוף. קשה לך עם כאב הגוף. אני מבקש ממך להתמודד קצת. לא, אולי אחרי שיעור ניסע הביתה באמת, מה אתם אומרים? לא יודע, נראה. נראה. תמודדנו. ברוך השם. הצלחנו לעלות חיוך בשעה האחרונה, אני בקושי מחייך. נו, ברוך השם. הצלחנו אפילו לחייך. אולי זה מספיק. די. די. יואב? מספיק. מתוק שלי. למה לא? מה יש? מה, הוא לא אומר לך? הרבה יותר. אולי שהייתי יודע באיזה שפה של אהבה הוא מדבר. אני לא יודע באיזה שפה הוא מדבר. ואני משתמש בשפה שאולה. מתוק שלי, חביב שלי.
מה?
אה, כן, כן.
כשווה
שאלות. אה, כן. כן, ברק. חבל.
אני אלך לדוגמת כאב הראש.
אה, שכחתי לי גם מזיע. מרוב חום. בסדר. כן.
כמו דוגמת כאב הראש, יש לאדם להתפתות איך חמק איך להמתיח את המצב הזה, איך הוא לוקח את זה לשאלת חיים. העניין הוא שבכל אחד יש את ההתמודדות שלו, אבל זה שולחן ערוך חמישי, זה לקח חמישי הדברים
האלה. חד וחלק.
ואדם יכול להגיע גם לדמיונות, זאת אומרת, קרה לי איקס, אז זה אומר שאני עכשיו צריך לעשות וואי, נהיה איזה, מתעסק בחשבונות של שמיים, כאילו, השאלה איך בן אדם, הוא לא מתוך קומה בוסרית, מתחיל, אני קרא לי זה, עכשיו קוב לי הראש, לא, אני צריך לתת רבק בדימות, ואני לא צריך להתמוך, כאילו, אפשר להגיע מזה לפינות לא טובות, זה קומה...
האמת שתעסק, קודם כל אני רוצה לחזור על השאלה הזו לטובת ה... לטובת הצופים בבית, כן. אז השאלה שברק שואל, שאלת של החכם, של החכמה מאוד, תשמע, בסדר, אז אנחנו, שכל מעשה ומעשה, כל התרחשות ותרחשות, ריבונו של עולם מדבר איתנו דרכה. עכשיו אני צריך לפענח. איך אני מפענח? אולי הדמיון מנחה אותי בבואי לפענח את משמעות האירוע? איפה אני יודע מה לפענח? אולי זה דמיון עד. אולי עכשיו אני אחשוב שמה שבא עליי, עניינו זה עכשיו, כן? לאמץ אותי בלי סוף, כן? למרות המחלה, כן? אני עכשיו לא זז מפה. אני עכשיו... אולי. אולי זה דמיון. אולי אני יושב פול שדוד במשך שבוע ימים. אם זה שפעת קשה ביות. לא יודע, אולי. אז זה ישבנו. בסיור הראשון, אם אתם זוכרים, אמרנו שאחת הדרכים הפשוטות ביותר, והאמינות ביותר, להיות פרשן של מאורעות חיי, מישהו זוכר מה שאנחנו אמרנו היום? תן הזדמנות לקהל בבית. כן? מישהו זוכר מה שאמרנו אז? איך אנחנו מפענח, איך אנחנו מפרשים את המאורעות? מהו קנה המידה שלנו? מה עמד המידה שלנו? אז אני אחזור על זה, לא חזרתי את זה מספיק. כן? אם אתם זוכרים, טבענו מושג שנקרא סדר יום מוסרי, אתם זוכרים? זאת אומרת, פירוש הדבר הוא שכדי שאני אוכל לפרש את המאורע, אגב, הפירוש של המאורע הוא יחסי. זה דבר ברור שהוא יחסי. זה יחסי למבט שלי. השאלה מאיפה נובע המבט שלי? אם המבט היחסי שלי הוא לגיטימי, כן? יחסית למצבי, אני צריך ללבוש מעיל. יחסית למצבי, הקור בחוץ אומר שאני צריך ללבוש מעיל. זה דבר נכון. ייתכן שאתה, יחסית למצבך, למרות מזג האוויר, אתה צריך להישאר בלי חולצה. תראו את דני שחתן. לא משנה, שלג, לא, בלי מיל. בלי מיל. בסדר, זה מתאים לחוסן הפיזי שלו, זה מחשל אותו. ממש, בלי בלי. זה הבנה יחסית, שהיא נובעת מהבנת מצב הגוף שלי. אז למה שלא ניקח את העיקרון הזה, הכל כך מוסכם, כל כך פשוט, כל כך בנאלי, למה שלא ניקח אותו גם למחוזות יותר פנימיים? קרי, סדר יום מוסרי. אני עובד עכשיו על מידת הכעס. וכיוון שאני עובד על מידת הכעס, לכן... פירושו של האירוע הזה שקרה לי בן אדם וחברו, הוא כדי שאני אתמודד עם מידת הכעס. זה הפירוש שלה. להגיד לכם שזה פירוש מוחלט? שטות, הבל, שקר. זה הפירוש שמתאים לי. אנוכי השם אלוקיך. למה כתוב אנוכי השם אלוקיכם? מלמד שנגלה לכל אחד ואחד לפי כוחו. בעלי המוסר הגדילו לומר, לקחו את הפסוק שנאמר לגבי המלך אמנם, אבל הם קשרו אותו על ראשו של כל יהודי ויהודי. וקרה בו כל ימי חייו. אמר החתן סופר, עניינו של הפסוק הזה, מה זה וקרה בו כל ימי חייו? שאדם צריך להשתמש בתורה, בפנייה האלוקית אליו, ולפרש אותה לפי ימי חייו, לפי עניינו, לפי המסלול שהוא צועד, ודאי שיהיה מסלול שבו אתה צועד, הוא לא שייך לסדר מוסרי, ואתה עקום, ואתה גבתן, ואתה לא מודה בזה, אז ודאי שתפרש את המאורעות באופן יחסי למצבך הנואש. ואז באמת אתה מעקם. אז באמת אתה מעקם. אבל אם באמת, אם יש לך סדר יום מוסרי, אם יש לך רגישות מוסרית לתיקון כלשהו, הרצון הזה לתקן ולו מידה אחת, וגם שזה לא מופיע הרצון הזה בעוצמה מי יודע מה, מספיק שיש לך רגישות כזו, הרגישות הזו היא מסוגלת להתמודד עם עשרות אחוזים של מאורעות היום. ולמדנו את זה, כשלמדנו פרשת השבוע, איש כברכתו בירכתו. עשרות אחוזים של מאורעות היום הם מכוונים למוקד התיקון המוסרי העיקרי של האדם. ואם אתה חשפת וגילית שהמידה באי הידיעה שאתה צריך לתקן, זה גאווה, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שעשרות עשרות אחוזים של הניסיונות מכוונים אך ורק לנקודה הזו. ואתה תראה את זה גם בלי יותר מדי פלפולים, אתה תראה את זה ואתה תפרש אותם. אתה תפתח את המעטפה, תוציא את המכתב המבוסם מריבונו של עולם, תריח את הסניף, אך, ריבונו של עולם, איזה מסר, איזה דבר מלכות. פנטסטי. ואתה תהיה שמח. ואתה תוכל לעבור כך, מעטפה מעטפה, שירות לך מן השמיים. פשוט לקרוא את האותיות. עם, יודעי האותיות. פלא פלא. זה התשובה לשאלה הזו. צריך לפתח אותה. צריך לפתח את התשובה הזו. אנחנו רואים אנחנו רק את היסוד שלה. זה היסוד הגולמי, כן? הישר, פשוט. במקום שאנחנו נתקלים באיזושהי בעיה ביישום הדבר, כדאי לשאול. לקחתי את מה שאמרת וניסיתי ליישם. ולא עלה בידי. עדיין המאורעות סתומים כספר חתום בפניי. מה עליי לעשות? אני אחקור אותך. האם באמת ניגשת למאורע? עם מודעות מוסרית ממין? מה ציפית לתקן? כן? על ידי המפגש עם המוראות האלו, אני אחקור אותך. אחקור אותך. ונראה, יכול שנגיע לתשובה. נוכל להמשיך הלאה בשמחה בדרך. יכול להיות. אבל קודם כל לנסות ליישם את הדבר הזה. כן. יש עוד שאלות? כן, שאלות.
קודם כל, אני אשמח לך בתחושה אישית. אני יש לי תחושה ככה ברמה כללית מאוד בלימוד במכון, איפה שאני למדתי במכינה ובכלל בישיבות כאלה וכאלה, שרוב הלימוד, אני לא הייתי בשיעור הראשון, שרוב הלימוד הוא מאוד באורות הפנימיים היותר מסתרים ודברים מאוד מאוד גבוהים, שככה נוריד את זה, אני מוריד את זה לפחות ברמה שלי, שזה דברים לחיים הפרקטיים שלי, זה דברים שאפשר לקנות איתם כמעט כלום בשוק. אתה בצורה מסוימת יוצא עם אווירה מאוד מאוד ככה, מאוד מאוד צוערת של וואו, זה יופי וזה, אבל כמו שהרב אומר, יוצא מהדלת ומה עכשיו? כאילו, עוד פעם אני פותח את הדף גמרא, עוד פעם הכל אותו דבר, ואני רואה כאילו, ברוך השם יש איזה שיעור שאיכשהו לוקח את כל הדברים הגבוהים האלה ובסוף כן מוריד אותם לחיים. כן אומר כאילו שבסוף יש דברים שכן אפשר לעשות איתם איזה משהו. זה ככה רק באמת מהתחושה האישית. וככה לשאול שאלה פשוט לגבי השיעור. הרב דיבר בקטנה, בהתחלה של השיעור, שיש חשיבות עליונה גם בשאלה של מה קטנו מעשיך השם. אני שואל פשוט בעקבות השיעור, האם כל הדברים הקטנים האלה בסופו של דבר זה הדברים הרגילים, השגרתיים האלה שדיברנו עליהם, שזה התפילה, הלימוד תורה, שהשמש זורחת כל יום, זה שנושמים?
לא דווקא. כשדיברתי על קטנים, אני מדבר עכשיו על פרפר שעובר בחדר. אנחנו לא נוכל להבין מה ריבונו של עולם אומר לנו בפעולה קטנה כזו. וכשאני מדבר על קטנים, אני מדבר על פרפר שחולף, על זבוב שחולף במרחב האווירי שלי, וראיתי אותו, הרואה, סוטה בכלכולה. אם אתה רואה את הדבר, זה נוגע אליך. שיכול להיות שלא תתפוס, לא תקלוט את זה ברשתית שלך, את המשמעות המוסרית של זה. לא תמיד את המשמעות של הנמלה, שאתה כמעט בדורך עליה. היא תחלוף לדרכה, ואתה תמשיך, ונגמר הסיפור. כן? זה דברים קטנים. אני לא אומר. כל אחד צריך לדעת לפי היכולת שלו. ופה אני מאוד חוזר לדברים שהיא תמר, להיזהר. אם זה לא המדרגה, אתה יכול להשתגע מזה. מאוד מאוד להיזהר. אתה צריך להגיע לרמה של דקויות, של רצון לתיקון, שכאשר תסתכל לנמליה ותעקוב אחרי המסלול שלה עד לכן והחוצה, אתה תטען באמונה. אם אתה לא במדרגה הזו, צריך להיזהר מכל ה... כן? כל הריגולים האלו, כל המסעות האלו, זה דבר מורכב. נתחיל בדברים גדולים. אנחנו רק דיברנו באופן מאוד כללי, כן, אבל הדברים הקטנים זה הדברים האלו שאמרתי כרגע. מה שכרגע זה נקרא דברים שגרתיים. לא דווקא קטנים, הם יכולים דברים מאוד גדולים, אבל הם חוזרים על עצמם.
רק עוד שאלה פשוט, אני אמשיך שאלה הקודם. יכול להיות מצבים שאני אתיימר להגיד שאתה ברמה מאוד מאוד כללית, אתה כן מבין את החשיבות שלהם, ובכל זאת יש לך, בכל זאת יש התמודדות בשגרה של זה. אתה יכול להכין את עצמך נפשית, מבחינה רוחנית, דוגמה, שירות צבאי. וכן, השירות הצבאי זה שוחק, זה מציאות שהיא מאוד מאוד קשה, זה לא מציאות שהיא פשוטה. כן. וגם כשאתה נמצא שם, זה לא כל שנייה, אתה מבין את הערך הפנימי של השירות הצבאי. אתה מבין את החשיבות של לימוד תורה, אתה משתדל ללמוד את ה... גם במצבים שזה מובן, ואתה כן מבין את התוכן ואת המשמעות ואת החשיבות של כל דבר. גם אז, גם כשאתה... יכול להיות שאני מרגיש שאני נמצא שם, כנראה שאני מרגיש שאני נמצא שם, ובגלל זה, זה התמודדות, אבל אני, ברמה הכללית, אני חושב שגם שזה מובן, בסוף כן יש לך את ההתמודדות.
יפה. טוב, קודם כל אמרנו שלא, אבל, כן? אתה מדבר על כך שבכל מקרה, גם שמובן לי מה עליי לתקן, יהיה לי קשה לסבול את העובדה שחברי עשה כך וכך. אני צריך לעבוד על כעס, אבל אני מתפוצץ כמעט. אתה אומר, זה יהיה קשה בכל מקרה. תשובה. דרגת הקושי, אגב, אנחנו לא רוצים בכלל שלא יהיה קשה, אנחנו לא רוצים שלא יהיה קשה, אדם לעמל יולד, אבל בוא נבדיל בין שני סוגי קושי. יש את הקושי שנקרא עבודת פרח, ויש את הקושי שנקרא עבודת ערך. כלומר, זאת אומרת, ככל שאנחנו מבינים, בוא נשתמש בביטוי הכללי, מבינים, אנחנו צריכים להבין מה זה להבין בכלל, כן? מבינים, מה זה, הבנה שכלית, מה זה? זה איזשהו, אני יודע, איזה נטייה חלשה כזו לתקן את מידת הכעס. מה זה ההבנה הזו? צריך להבין. אבל ככל שאנחנו מבינים טוב יותר, ככל שאנחנו מזוהים עם האתגר, העמל הופך מעבודת פרח לעבודת ערך. כלומר, הפעולה מתאימה לי. ההתגברות מתאימה לי. השירות הצבאי מתאים לי. אבל במהלך ההתאמה של השירות הצבאי לנפשי, אני נתקל בכל אותם כוחות נמוכים שמפריעים לי להתחבר איתו. אני רוצה להגיד סליחה לחברי, כי ביררתי שחשוב מאוד למחול. קראתי שאברהם אבינו מחל לאבימלך. איש אלוקים הוא, בקש ממנו והתפלל בעדך, מכאן שלא יהיה אדם אכזרי למחול. קראתי, התפעלתי מאוד, והנה אני בדרכי, לאויב הגדול שלי. שרבתי איתו לפני 20 שנה, ועד היום לא עלה על דעתי לבקש ממנו סליחה. אבל עכשיו אני הולך לשם, על מנת לבקש סליחה. ואני מתקרב, מתקרב לביתו, אני ממש מריח את הריחות של האיבה, הבית הזה, הסביבה הזו. נדמה לי שאני יכול לראות אותו אפילו בעד החלון. בכלל, שערותיי סומרות. אולי אני אחזור. אולי בכלל אני פשוט אהפוך, כן? אהפוך פנים ואלך הביתה. לא, אני חייב להמשיך. אני מטפס על מדרגות שלו. אני שומע את קולו בפנים. שומע אותו מדבר עם אשתו. שומע אותו מדבר עם ילדיו. שומע אותו מדבר עם אחיו. זהו, זה קולו. הקול המרגיז, המצפן הזה. לאן אני הולך? השתגעתי? אני אפתוח על זה, אני אדפוק על הדלת, והוא יראה אותי ויכניס לי לגרוף. מה אני עושה? הוא לא ידע שאני עכשיו בא במטרות שלום. מה אני עושה? מה אני עושה כאן? אני דופק על הדלת. לתדמתו עצומה, הוא רואה אותי. אבל אני מחייך. לא חיוך של דיאט. חיוך של אדם טוב, שרוצה לעבוד על עצמו. אתה בטח מאוד מופתע, אבי. מה אני עושה כאן? מאוד מוזר, מתי לאחרונה הייתי בביתך? ולאיזה מטרות? שם ירחם. החלטתי אבל לבוא בשליחות אחרת היום. החלטתי לבוא בשליחות אחרת. אני רוצה שנשים קץ למלחמה, מלחמת 100 שנים שבינינו. זה לא טוב, לא לוי, לא לך. אתה יודע, אני מתבונן ב-20 שנה האחרונות. רק רע. האיבה הזו עשתה לנו. כמה מידות רעות. כמה כעס. כמה צרות עין. אני לא רוצה את זה יותר. אני רוצה להשליך את זה. אבל אני יכול לעשות את זה לבד. אני צריך אותך. אני צריך את המחילה שלך. אתה מוכן לשתף אותי פעולה? תשמע, זה מוזר מה שאתה אומר. לא יודע, אתה... מוזר, נפלת עליי, נפלת עליי. עזוב, אחי, נפלת. זה לא ימי הדוגרי, תגיד את זה. נכון שקשה להגיד דבר כזה. נכון, מה, אתה לא שמח שאני פתחתי לך פתח? אתה לא שמח? באמת, מה אכפת לך? בוא נדבר. שיחות שלום, בוא נדבר. אתה יודע מה, דבר, יאללה. טוב, משוחחים קצת. בסופו של דבר לוחצים ידיים בביישנות, מורידים את הראש ככה טוב. עושים ידיים, נפרדים. שמע, פילי פלאים, היה לי קשה. אבל באתי עם הכרה עמוקה מאוד, שאני רוצה למחול ולסלוח. אני רוצה לקנות מידת הענווה. עין טובה. הקשיים שבאו, שם נשים לב, הקשיים שבאו, הם בעצם נוצרו כתוצאה מהבדלה אוטומטית. בין הטוב הנחפץ, לבין חלקי הרע שמעכבים אותו. ההבדלה הזו היא מאוד חשובה. אני מקווה שזה מובן מה שאני אומר. כלומר, אנחנו צריכים שתיווצר בתוכנו הבדלה, שאני רוצה טוב, שאני רוצה לבקש סליחה מחברי, ואני עולה לביתו, יש פה עכשיו מלחמה. יש פה מלחמה בין חלקי הטוב שבי, לחלקי הרע שלא רוצים שאני אבקש סליחה. הרצון הטוב, הוא יצר את ההבדלה. זה ברור? הוא יצר את ההבדלה. עכשיו אני יודע שכל הכוחות שהובדלו מהרצון הזה, הם הכוחות הרעים שבי, שרוצים להפריע לי. ואיתם אני מתמודד. עכשיו, יש פה, זה לעומת זה. בדרך כלל כן. בדרך כלל שהגדרת הטוב, הגדרת המשימה היא ברורה, אני יודע בדיוק, אני יודע בדיוק מי לי ומי לצרי. אני יודע. אני יודע שזה לא מחשבה מורגלת. זה מחשבה לא מורגלת. זה כתוב במסילת, במוסר אביך, מפורש. לא אכפת לי להראות לכם את זה. לא כרגע. יכולים כבר לעצור פה. כן? אבל אם תזכירו לזה פעם, בעזרת השם, את כל עניין ההבדלה. ואנחנו נחזור לנושא של עבודת פרח ועבודת ערך. נקודת המוצא של האדם המופלא הזה, שעלה בגרם מדרגות ודפק על דלת חברו, השונא והאויב, ועשה את המהלך הזה, הוא יצר הבדלה ברורה בין טוב ובין רע שבתוכו. וכרגע הוא יודע שכל הקושי, כל הקושי, זה רק בגלל שחלקי הרע נלחמים על נפשם. ואני לא אוותר להם. אני אעלה אותם באש. אני אעלה אותם למוקד. אני אשרוף אותם. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אני אשרוף אותם. פשוט אשרוף אותם. אני לא אתן להם להפריע לי במשימה שלי. אני שומע את הקול שלהם. אם יאמר לך יצר הרע חטא, והקדוש ברוך הוא מוכל לך, אל תשמע לו. מי אומר לי לחטא? יצר הרע. מתי אתה יודע שיצר הרע אומר לך לחטא? אתה יודע מתי אתה יודע שהוא אומר לך לחטא? אם יש לך פרספקטיבה. אם אתה מביט על הקריאה שלו מצד הטוב. אבל אם אתה לא עמוק בטוב, אתה לא תאזין ולא תשמע שבעצם הרצון לחטוא הוא בא מצד היצר. לא תדע. אתה לא בעל בחירה, אין לך פרספקטיבה. אנחנו צריכים להישתל חזק באלטרנטיבה של הטוב, של אהבת הטוב, והיא כבר תבדיל עבורנו את הרע. ואז נדע נגד מי אנחנו נלחמים. זה לא תהיה מלחמה בשטח בנוי. זה תהיה מלחמה במרחב פתוח, שרואים יפה מי לנו ומי ליצרים. ואז זה מלחמת ערך. מלחמת פרח זה בדיוק הפוך. שאני מרגיש כאילו הקשיים הם לא לוחמים ברע, אלא הקשיים הם בגלל שזה לא מתאים לי. לא מתאים לי לבקש סליחה. לא מתאים לי להיות ענב. והמציאות דורשת ממני. ריבונו של עולם, לא חפצנו דעת דרכיך. וזה עבודת בשקט. זה עבודת פרח. או כפי שאמרו חז"ל על זה, עבודת פרח של מצרים. אז חז"ל אמרו, מה זה עבודת פרח? והעבידו את בני ישראל בפרח, עבודת אנשים לנשים, ועבודת נשים לאנשים. אין לך עבודת פרח גדולה מזו, שגבר צריך לחתל ולהכין מטרנות מבוקר ועד ערב. הוא יכול לעשות את זה בהוראת שעה. ואתם יודעים, רוב הגברים שעושים את הדבר הזה חצי יום היום שלהם, בסופו של יום הם פשוט בורחים כי הם תחווי קשת לעיסוקים שלהם. תשובת המשקל קוראים לזה. אם היה יושב עד 8 במחשב, עכשיו הוא יושב עד 2 בלילה, כדי לחפר, כן, על ההתעסקות הלא, כן, עבודת אנשים לנשים, ועבודת נשים לנשים. אם אנחנו תופסים את המאורעות של המציאות, כן, כעבודת אנשים, כאילו זה לא מתאים לנו, זה לא בא לבנות אותנו, פה מתחילה עבודת הפרח. פה מתחיל הקושי. אנחנו צריכים לעצור כאן. כן.